האמת שהתלבטתי, סימן י"ב.
תסביר רק לצד הזאת.
האמת היא שהתלבטתי סימן י"ב, כמה, הגדרתי מעשיס מקודם, כמה נושאים יש פה, מעשיים, כמה שהשם מזכה אותנו. ניחנתי משהו כמו 4 או 5 נושאים לדבר עליהם, אז אנחנו נראה מה שמספיק. וכדי שאני לא אתפזר, עשיתי דף רק של נקודות של... טוב, אז הנושא הראשון, הוא נושא של מנהג בתי הדין היום, לא לחייב שבועה. כמעט...
תשובה של הרבי בספר עכשיו.
כמעט... כן, עכשיו אני... סליחה. לא על מנהג בתי הדין לא לחייב שבועה היום, אלא מה אנחנו עושים היום שיש חיוב שבועה. והרבה פעמים יש דבר כזה, למשל, ביום חמישי האחרון, אני אדבר איתכם גם עוד מעט על, על העניין הזה של הפשרה שהייתה שם, כי זה קשור בדיוק למה שאנחנו לומדים, משמיים זה ככה יצא. אז היה שבועת מודה מקצה, זאת אומרת, אחד טוען, אתה חייב לי ככה וככה וככה וככה, והנתבע אומר, שמה, על הנזק הזה אני חייב לך, אבל על השאר אני לא חייב לך. אז אתה בתור דיין יודע שמישהו אומר דבר כזה, יש פה שבועת התורה. עכשיו, אנחנו לא משביעים היום, נכון?
למה
לא משביעים היום? עוד רגע. והנושא שאני רוצה לדבר עליו בדקות הקרובות זה, אז כמה, אז מה עושים? זאת אומרת, הוא לא חייב שבוע, אבל המנהג זה להמיר את זה בכסף, בתשלום. כמה? איך אנחנו עושים את זה?
טוב, זה תקנה של חזק.
אז לא, 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 לא. עכשיו אני אסביר. באמת, זה כמו שאבשלום אמר בספר בבוקרי הרי, שם כתוב מנהג שבועה, למה לא משביעים בזמן הזה, ולמה לא להישבע על האמת, וכל זה, ונעסוק בזה יותר בהרחבה, שנלמד דיני טוען ונטען, שם יש כל דיני השבועות. אבל עכשיו אני בא לדבר מצד קצת אחר, מצד הפשרה. סימן הוא בעצם סימן של פשרה. אנחנו לא רוצים להישבע, כן? אז מה אומרים? פשרה, במקום להישבע, תשלם חלק, זה סוג של פשרה. אז אצלנו, בסימן, אז אומר השולחן ערוך, הרי מה כותבים שהמנהג זה היום לא להשביע, אלא לעשות פשרה, נכון? עכשיו, אני שאלתי את עצמי, מה הסמכות שלנו לבוא ולעשות דבר כזה? להגיד למי שאתה חייב שבועת מודה מקצת, שלם נגיד חצי. מאיפה זה בא? יש לנו פה, אני מציג את ה... החקירה. צד אחד זה לומר, יש לנו מה שנקרא דין חשוד על השבוע. זאת אומרת, היום באמת, למה לא משביעים אגב? זה היה ברור, למה? כי אנחנו חוששים שמישהו יישבע על השקר, אוי ואבוי, זה אסון לכל עם ישראל, כמו שגמרא אומרת בתחילת פרק שישי של שבועות, שאיזה אסון לכל עם ישראל, כל העולם גורם אחד שנשבע על השקר. אז בגלל שחשודים על השבוע, אנחנו לא משביעים. ואז מה? אתה חשוד על השבועה, אבל אתה צריך להישבע. יש לנו כלל, שמי שלא יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. זה נקרא בקיצור משוילם. ככה אומרים בעולם התורה. כן אומרים משוילם, לכן אני משתמש במשוילם, זה מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז זה הסיבה. למה היום אתה חייב לשלם כי אתה חייב שבועה? אתה לא יכול לשלם כי אנחנו נותנים לך להישבע כי אתה חשוד על השבועה. תשלם. זה צד אחד של החקירה. צד שני זה לבוא ולהגיד, לא, זה לא מהצד הזה. אלא מה? אנחנו בתור בדין עושים פשרה. יש לנו כוח לעשות, פשרה, כי זה מצווה, כמו שראיתם, יש מצווה לעשות פשרה. ולכן, מתוקף הכוח של בית הדין, אז אני עושה פשרה, תשבע, אני אומר, תשלם כך וכך. או מדין ש... או אפילו מדין קיבלו עליי, והם חתמו לי בוררות שהם מקבלים כל מה שאני אגיד, יש לי עוד יותר סמכות להגיד. אז אתה במקום להישבע, תשלם. אלה שני הכיוונים, נכון? שאפשר לומר פה.
אבל חיוב שבועה הוא חל על האדם שמודה במקצת, או על הדיין מחויב להשביע אותו?
לא, אם הוא בפני בדין, הוא טוען את הטענה כזאת, אז חל עליו שבועה דאורייתא. הדיין צריך לפסוק לו שבועה דאורייתא. הדיין צריך לפסוק לו.
מה הסמכות באמת להגיד לו? לא, זה חל. חל על החובה.
יפה, זה בדיוק מה שאני שואל. אנחנו, השולחן ערוך כותב שאין משביעין מי שרץ אחר השבועה. אז בזמן השולחן ערוך, מי שהיו רואים, כן, הוא אומר, אני מוכן להישבע, אני מוכן להישבע. בית דין אומר, רגע, אתה כל כך מוכן להישבע, כך להוט על השבועה, לא היו משביעים אותו. בימינו כולנו נקראים להוטים על השבועה. כי לא סומכים עלינו שאנחנו באמת...
אנשים נשבעים לך ברחוב.
נשבע. אנשים אומרים, אני...
נודר נדר.
נודר. היום יש כזה ביטוי, נודר לך, כל מיני דברים כאלה.
בצבא זה רץ.
טוב, בצבא זה רץ.
נודר נדר.
טוב, עכשיו יש... אני לא יודע עד כמה להכניס אתכם בתוך האיום של הדבר הזה, אבל יש גמרא בתחילת בבא מציע, שהגמרא שם אומרת, עם האוריה, אותו רואה, עם ה... שאמרו לו, ש... בקיצור, היה סיפור שם, איזה דף זה, יובב, אני לא זוכר. איי. כשהגמרא שם מספרת על אותו רואה, שהרואה הזה, היו נותנים לו כל פעם את החיות לשמור עליהם עם עדים. פעם אחת היה בלי עדים, ונעלמו שתיים מהעדר, ואז הגמרא אומרת, כן, אם היה דבר כזה שבועת רבי חייא קמא איתה, היינו משביעים אותו, כן? אבל אי אפשר להשביע אותו. ואז הגמרא אומרת שם, הגמרא אומר, הנה, מצאתי את הגמרא. הגמרא אומרת, אמר רבי זרע, אם איתה לדרבי חייא קמא איתה, משתבה השארה. היינו משביעים אותו על השאר. למה? כי היו שני עדים שראו שהוא אכל שתיים. אז היינו, אז שניים יש עדים, מחייבים אותו, אבל שאר הבהמות, כן? זה נקרא שבועת רבי חייא קמאיתא, זה שבועת מודה מקצת, אבל המקצת זה לא הוא מודה, אלא העדים מעידים. אוקיי, עוד נגיע לזה. אז אביי אומר, כן, איך נשביע אותו? מה זאת אומרת אם היה שבועת רבי חייא קמאיתא? הרי הוא גזלן. אמר לו שכנגדו קאמינא. הוא גזלן. עליינו, הוא חשוד על השבועה. אז נשביע את הצד השני, שבא על העדר, היא שווה ויתול. כך אומרת הגמרא. אומר התוספות, שמה, הוא אומר, רגע, למה מטילים את השבועה על התובע? הרי הוא לא יכול להישבע, כי הוא חשוד על השבועה. מה הכלל אומר?
מתוך שאינו יכול להישבע.
משלם. למה אבא אמינא להעביר את השבועה לצד שני?
תוספות אומר, יש...
תוספות מביא שני תירוצים. נכון, שני תירוצים. בסיסיים. תירוץ אחד. תירוץ אחד אומר התוספות.
הוא לא רוצה, זה שהוא לא רוצה פה הוא לא יכול.
הוא אומר, זה השני. התירוץ הראשון הוא אומר, אם אנחנו נגיד שכל מי שחשוד על השבועה לא יכול להישבע וצריך לשלם, לא שבקת חיה. למה? כל אחד יתבע אותו ואוטומטית הוא ישלם. כי הוא לא יכול להישבע כדי להיפטר. אם מי שחשוד על השבועה, אנחנו נגיד שכל פעם הוא משוילם, הוא עבוד.
אבל זה לא משועת הסדר רב נחמן, מה?
בסדר.
לא על זה נאמר. אולי התכוונו כשאמרו איזה כל מי שלא יכול להישבע משלם. זה על שבועה דאורייתא, אבל על שבועה דרבנן.
מדובר פה על דאורייתא, זה משנה על שבועה דאורייתא.
אז מה זה משנה אם הוא תובע אותו? מה זאת אומרת אם הוא תובע אותו? הוא לא יודע, הוא לא במקצת ולא בכלום, אז הוא לא יהיה חייה
שבועה. לא, אנשים יודעים לעשות כל מיני דברים. למשל, אתה שומע, יש טריקים, אני אמור אותך, אתה בא אל אותו אחד שאתה רוצה כאילו...
אבל זה לא 100 שקל, תובע 300.
אתה אומר לו, מה, שמור לי את הדבר הזה. אתה יכול לעשות לי טובה, שמור לי. מה לי שמורך? שמור לי 100 שקל, שמור לי את העת, שמור לי את הזה. כן, למחרת נקבל תביעה לבית הדין, כן, אני תובע אותו, כן, על 1,000 שקל. אני תובע אותו על 20 מתים כאלה. מה פתאום? אני חייב רק את אחד. מודה במי קצת, לא יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. מה הבעיה?
היום השני הוא כבר ידע שיקפור הכל,
ישבע עם אחר. אז הוא גם צריך להישבע על זה.
בסדר.
לא משנה, בקיצור, רגע, בואו, הבנת את הרעיון, אבשלום, זה הרעיון, התוספות אומר, לא שבקת חיה, זאת אומרת, לפי התוספות שיוצא בתירוץ הזה, שימו לב, אין באמת הבדל בין שכנגדו חשוד, באמת, מי שחשוד על השבועה, הוא מישהו אילם, אלא מה, מסכן, עושים לו איזושהי תקנה לטובתו. תירוץ שני בתוספות, שהבדל שמיים וארץ, בין מישהו אילם לבין חשוד על השבועה, וזה מה שיונתן אמר, חשוד על השבועה, הוא מצידו רוצה להישבע, רק אנחנו אומרים לו, טוב, בשוילם זה מישהו שהוא לא יכול להישבע, כי הוא לא יכול להישבע. למשל, הוא תבע אותו 100, הוא אומר 50 ידענה, 50 אני חייב לך, ה-50 השניים לא ידענה. אני לא זוכר מה היה. אתה יכול להישבע ולהיפטר על ה-50 השניים או לא? לא יודע. זה שלם. אז המניעה מגיעה ממי? ממנו. אז זה ההבדל
בין שניים. חשוד על השבועה זה גם
בגללו,
זה גם ממנו.
איך? לא,
אנחנו,
הוא אומר, אני מוכן להישבע, אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול להישבע, אנחנו מצידנו שישבע. אז הוא אומר, התוספות, זה ההבדל, חשוד על השבועה, כן, למה אני הופך את השבועה שכנגדו, בגלל שהוא כן רוצה להישאר. עכשיו בואו נחזור אלינו, בואו נתאסף מהתוספות הזה לזמן הזה. בזמן הזה אנחנו בית הדין אומרים, טוב, הוא חייב שבועה, אבל אנחנו לא נותנים לו להישבע. אז אם אני אומר שכמו התירוץ הראשון, כל מי שחשוד על השבועה, אין הבדל בינו לבין מישהו, אלא הוא צריך לשלם. אם הוא לא נשבע, אפילו שאני הסיבה, הוא צריך לשלם. ואם אני אומר כמו התירוץ השני בתוספות, יוצא שהוא מוכן להישבע, כן? אז אין לו דין של משולם, ואז מה אני צריך לעשות? להפוך את השבועה לצד השני, אלא דעקה שמה, שגם לצד השני אנחנו היום לא נותנים להישבע. מה עושים בכזה מקרה ששני הצדדים בחזקת חשודים על השבועה? מה עושים? מחלוקת מרן ורמה. לפי הרמה, לפי השולחן ערוך, בסימן צדיק ב', מי שנתחייב שבועה דהורה תעבור חשוד על השבועה, שכנגדו נשבע ונוטל, ואם שניהם חשודים, חזרה שבועה לנתבע, ומתיר שאינו יכול להישבע משלם את הכל לפי מרן. אומר הרמ"א, ויש שאומרים דיחלוקו, וכן נראה לי לדון, גם מוצאים לך עבור עליו הרע. זאת אומרת, יוצא לפי זה. יש לנו מחלוקת מרן ורמ"א, מה קורה שחוזרת שבועה בחזרה, כי אני לא יכול להישבע, אני גם חשוד, כן? אז מה מרן בעצם?
לכאורה זה תלוי בשני התירוצים של תוספות.
אני אומר, למה?
לפי מרן, זה לפי התירוץ הראשון של תוספות, שעלי בדאמת ודאי שהייתי רוצה שהוא יישבע. זה לא משהו מהותי. פשוט לא שבקת חיה. אבל פה...
לא, שהוא משוילם באמת.
שהוא באמת משוילם.
כן.
אבל לא שבקת חיה, אז תעביר לשקן.
אבל איפה שאי אפשר? איזה, יפה, ולפי הרמ"א?
ולפי הרמ"א, לא, במהות. הוא אומר לך, אני מוכן להישבע, אתה לא יכול להגיד לו שמי איתו עכשיו.
יפה מאוד, אהבתי, יפה מאוד, חזק ברוך. אוקיי, אז לפי ה... אז למה חצי חצי? כי עושים איזה פשרה. טוב. ומה עם שבועת הסת? אומר השולחן ערוך, נתחייב שבועת הסת, והוא לא יכול להישבע, כי הוא חשוד על השבועה. הוא תובע אותו 100 שקל, הוא אומר, אני לא חייב לך כלום. שבועת הסת, כופר בכל. אומר, הנתבע, אומרים, הנתבע בא להישבע, אומרים לו, סטופ, אתה חשוד על השבועה. מסתכלים במחשב של הבית דין, רואים, חשוד על השבועה, לא יכול להישבע. מה עושים? הוא אומר, תשמעו, אתם רוצים לחייב אותי? אני מוכן להישבע, אתם לא נותנים לי, וזה שבועת הסת רק, כן? אומר השולחן ערוך, נתחייב החשוד שבועת הסת, אין שכנגדו נשבע ונוטל, אלא הרי הנתבע נפטר ולא שבועה.
זה גם לא שבועת חייב.
כן? נכון, זה סוג של גם כן, נכון? בקיצור, סיכום, שבועת הסת, לפי מה שלפי המהלך שמענו עד עכשיו יוצא, שבזמן הזה, שבועת הסת, שמישהו חייב, אז אין כלום, הוא לא חייב כלום. לא חייב כלום, כי בסת אנחנו לא הופכים בכלל.
רגע, הרב, אם אפשר לחזור רק על זה, למה לא משהו, כאילו, שני התירוצים בתוספות ו...
שני התירוצים בתוספות, מה שראינו.
ואיך זה קשור לנו?
איך זה קשור? אנחנו אומרים היום שכל אחד הוא בחזקת חשוד על השבועה, ולכן בית הדין לא משביעים אותנו היום. אוקיי? בתוספות השני התירוצים שנחלקו, האם מי שחשוד על השבועה יש לו דין של משוילם, הכוונה דין של מתוך שאינו יכול להישבע משלם. לפי התירוץ הראשון יש לו את הדין הזה והוא באמת אמור לשלם. ולפי התירוץ השני של התוספות הוא לא אמור לשלם, כי הוא מבחינתו מוכן להישבע, רק אנחנו מונעים ממנו. מה שאין כן משוילם, שהוא לא רוצה להישבע, כי הוא לא יכול, הוא לא יודע איך להישבע, הוא לא יכול להישבע, כי הוא טוען טענת שמע. יש כל מיני מקרים שהוא משוילם, שהוא לא יכול להישבע. שהוא לא יודע.
הם אומרים שהדין בעצם שאינו יכול, מתוך שאינו יכול להישבע משלם, זה דווקא שזה בא מצד הבעל דין ולא מצד הבית דין.
נכון, זה לפי התירוץ השני. נכון, ולפי התירוץ הראשון זה לא משנה מצד מי זה בא. יפה מאוד. טוב, אז זה אפשרות אחת. עד עכשיו הלכנו במסלול שאומר שלמה לא משביעים היום בבתי הדין? בגלל שהחזקת השבועה. אבל המסלול השני הוא, וככה נראה לי שזה מה שמקובל היום, כי לא ראיתי אף אחד שנכנס לכל החקירות שאמרתי לכם עכשיו, זה כאילו, אני חשבתי על זה, אבל לא ראיתי שמישהו בא וכתב, כולם אומרים זה המנהג. אז זה נראה לי שזה הכיוון הבא, שבעצם יש פה עניין של מצוות פשרה. יש מצווה לעשות פשרה, ואני בתור דיין, איזה פשרה אני עושה, שלא יישבו, אני עושה פשרה שיהיה חיוב, חיוב במוני. אגב, הנפקא מינה היא, כי אם אני אומר שזה מצד משוילם, אז הוא חייב את הכל. נכון? הוא חייב את הכל, ולא רק זה. יש גם חילוק בין דאורייתא לדרבנן, כמו שראינו. אם אני אומר שזה מצד פשרה, אז פשרה זה, אני הדיין יכול להחליט שאני חייב אותו חלק.
אבל אם הוא לא רוצה לעשות פשרה, הצד שני.
שנייה, יפה, שנייה אחת. ונפקא מינה שנייה היא שגם אין חילוק בין דאורייתא לדרבנן לפי זה. אם אני מטיל פשרה ואני אומר לו אל תישבע עשת אלא נעשה פשרה, אז גם פה אני יכול לחייב חיוב ממוני. השאלה היא עכשיו ככה, בפשרה יש חיוב על בעלי הדין לעשות פשרה, לא על בעלי הדין, סליחה, על הדיינים לעשות פשרה.
להציע.
להציע פשרה, נכון, הנה, בדין.
אבל אם הבן אדם אומר, אני רוצה להישבע, לא רוצה פשרה.
מה זה? יפה, זו שאלה. והפוסקים אומרים היום, שהיום אין דבר כזה, בואו נתקדם.
בכתב הבוררות חותמים על זה שהיום מסכים לפשרה גם.
נכון, טוב. אם הולכים לפי כתב הבוררות היום, הכל מסודר. בבוררות הם בעצם, מה שאנחנו אומרים חייבים לעשות. הבוררות היא נותנת לך, לדיין, כל כוח שיש בעולם. וכל הגנה גם מפני כל מיני דברים אחרים. כן? אבל מה קורה, נגיד, שאין בוררות. שאין בוררות, אז הרב ויוזר ראי, יש לו ספר שנקרא, איך הספר שלו נקרא? הרב יועזר, כתבתי את הספר, ספר דיני הבוררות, הוא כתב שהרב יועזר, הוא כתב שנעשה מנהג המדינה לעשות פשרה, גם ללא הסכמת בעלי הדין. ככה הוא כתב, וגם בספר סדר הדין, גם זה כתוב, שאפילו שלא היה שום קיבלו עליו ושום בוררות, מנהג בתי הדין של המדינה, זה לעשות פשרה. אפילו שבעל הדין לא מסכים, זה עונה לך. אגב, גם הרב קוק, בתשובה שכבר הבאנו פעם, באורך משפט סימן דלת, הוא כתב, לעניות דעתי ראוי לעשות בחיי גם נפשרה, גם שלא מדעת בעלי הדין. בתקופתה של הרב קוק עוד היו משביעים לפעמים, והוא התרגז על זה, הוא הקפיד על זה שהיו תופעים סכום נמוך ולוחצים על שבועה. אז הוא אמר, בוא נעשה תקנה שרק מסכום מאוד גבוה, רק אז יהיה חיוב שבועה. כך הרב קוק רצה באותה תקופה.
איך
אתה יכול ליזום מנהג?
מה זאת אומרת,
מלפני
100 שנה?
תקנה.
לפני 100 שנה
הוא משביעים?
כן, בתקופת הרב קוק
הוא
משביעים.
יש סיפור על אבא של רב שלמה
זלמן אוירבך.
למה הפסיקו?
הפסיקו בגלל שהיום לא כולם מראי שמיים, כמו שאומרים. היום זה... אגב...
מי החליט את זה שהיום לא מראי שמיים?
זה המנהג.
הוא שלב פה...
תשמע.
נעשו כמו המדינה.
תשמע, האמת היא, אני אומר לכם, אנשים בשביל כסף היום, יכולים להישבע לשקר, או לא לדייק וכו', עזוב, זה לא שייך.
לא כולם עומדים בישיבת הכותל, אחי. בדרך כלל מי שבא על דיני תורה של מיליון שקל, זה לא בחור הישיבות.
כן.
חביבי, זה אנשים שקל.
עכשיו, אני קפצתי קצת, כי הייתי צריך להתחיל מהראשונים, שהתוספות בסנהדרין בדבב אומר, ומיהו כשמתחייבים שבועה זה או זה, שר אלה מימר להו לעשות הביצוע, כדי להיפטר מעונש השבוע. עכשיו, מה קורה לאחר גמר דין? אתם ראיתם שיש מחלוקת בין התוספות ורשי, מה זה גמר דין? לפי רשי וכך פסק...
התוספות בסנהדרין אומר שאפשר לעשות פשרה?
אני מכיר לך, הוא אומר, ומיהו כשמתחייבים שבועה, זה או זה, שר אלי מימר להו לעשות הביצוע. זאת אומרת, לי מותר, בתור דין, אני אגיד לו, שמע, בוא תעשה פשרה.
גם כדי... אחרי גמר דין, זה...
יפ... ה... רגע, יפה. מה קורה עכשיו? קודם כל, מה זה גמר דין? אז מחלוקת, כן? לפי רשי, רק אחרי שאומרו צא, תן לו. רק שאומרו את הפסק דין.
לא, זה הסמג.
זה הסמג.
לפי רשי, אתה חייב, פלוני איש חייב.
כן, זה מה שאמרתי. מה אמרתי?
צא, תן לו.
סליחה. זה שאלה יותר מאוחר. זה שלוש דעות בעצם. שלוש דעות. כן, סליחה. פלוני זכאי, פלוני חייב, זה פסק דין. אחרי שאדם הוציא מהפה את הפסק דין, כן? אסור להציע פשרה. לפי התוספות.
הוא רוצה לעשות.
לפי התוספות, אדוני, כן, אם כבר אמרת, לא נזכאי, לא נחייב,
מה באמין?
אז אסור לעשות פה פשרה, כן? אסור לעשות פשרה אחרי... למה? כי, סליחה, לפי התוספות, עוד לפני שאמרת, לפני שאמרת מניחה פה לא נזכאי, הדיינים יודעים לך, נדין אותה, אסור להם. תגידו לי, מה ההיגיון בזה? למה אסור להם?
אחרי שהוא כבר אמר...
לא, הם עוד לא אמרו. לא, הדיינים יודעים לך, נדין אותה.
זה יותר מלך, נדין אותה. זה כזה, לפי הראשון של תוספות, זה כזה.
הם עוד לא אמרו.
כן, לא אמרו.
אבל כבר יודע בדיוק.
הדיין יודע.
לא נוצא, זה כבר יודעים מה הדין.
מי יודע?
הדיין.
נו, אז בסדר, אבל הבעל דין עוד לא יודע. מה הבעיה לעשות פשרה?
כי אם הוא היה יודע, יש לנו עומדנה ברורה שהוא לא היה מסכין הפשרה. אז זה עונה כזאת.
מה אתם אומרים?
זה הסברה.
זה הסברה שלו. זאת אומרת, הוא אומר, זה קצת שקר, מה אתה בתור דיין, אתה מצא לי פשרה שאתה יודע שאני בעצם כאילו כבר...
הכסף אצלי בעצם.
אז עכשיו אני שואל אתכם הפוך. ההלכה לא ככה. ההלכה היא שאפילו הדיין יודע הליכן הדין נוטה, הוא יכול להציע פשרה.
מה הסברה של רש"י?
למה? כן, מה הסברה?
כי גדול השלום, גדול השלום.
מה
הסברה אומר? שבגלל שבשביל השלום מוכן להפסיד את מהמור.
גדול השלום.
שימו לב, זו סברה חזקה מאוד של אסמה, שנראה אותה. אסמה אומר, זה פסיכולוגיה אדירה. כן? בן אדם מוכן, הוא יודע ככה, אם אני אצא עם כל התביעה שלי, אני אצא עם הכסף, אבל אחר כך עלה להיסטור, איך אני אהיה כל החיים שלי בריב עם האדם הזה. כי הוא יצא הרגשה שהוא הפסיד בדין. אבל אם אני אעשה פשרה, כן? נוח לי להפסיד קצת כסף, כאילו יצא ששנינו שמרנו לכבוד שלנו, שנינו יצאנו מרוצים. זה הסברה של אסמה. כן? וזה נפסק להלכה. ועוד מעט נראה את ה... עוד, אולי את ה...
הרב, אני שאלתי את אליהו שהיום כן. רוב התביעות על הרבה כסף, לא רוב, אבל המון מהתביעות על הרבה כסף, זה נגד חברות. שם הסברה לא שייכת.
פחות שייכת, נכון.
מה שייך לי עכשיו בן אדם תובח את חברת הביטוח שהוא עשה תאונה? מעניין את הסבתא שלו מה הם חושבים עליו חברת הביטוח. הוא רוצה להוציא כמה שיותר כסף.
נכון.
לכאורה לפי...
לפי הסברה הזאת נכון. נכון.
זה יותר שייך בשכנים, ככה אמרנו.
זה יותר שייך באנשים פרטיים. שכנים בטח זה שייך, אבל גם בין שני אנשים.
כן.
עכשיו, רגע, אז אמרנו, עכשיו, רגע, ומה קורה עם הפסק דין? זה חיוב שבוע. הפסק דין הוא? הדינים אנשים אומרים, אוקיי, אתה חייב שבועת מודה מקצת. או אתה חייב שבועת תסת. האם בכזה מקרה, כן, מותר להם לעשות פשרה? בא הבח ואומר, מחלוקת בח ושח. בא הבח ואומר לשיטת התוספות, כן, הרי אחרי שהדיינים כבר אומרים פלוני חייב, כן, בית הדין לא רשאים לעשות פשרה, שכיוון שכבר גמרו הדין לפסוק שבועה. אם אתם עורכים עכשיו, אתם פוסקים שהוא חייב שבועה, אז אתם כבר לא רשאים לבוא ולעשות פשרה, כי פסקתם כבר שיש פה שבועה. שבועה זה פסק דין. זה לא משהו, זה פסק דין. זהו, אתם לא יכולים לעשות פשרה. אומר השח, לא נכון. שבית הדין פוסקים שבועה, זה עדיין לא פסק דין. זה לא פלוני חייב, פלוני זכאי. זה עדיין אפשר להציע שבועה, להציע פשרה ולהגיד, תראו, במקום השבועה, אנחנו מציעים ככה. זה... וככה הלכה, כאילו בלי זה היינו במצב לא טוב, מבחינת... בית הדין, שולחן, סליחה, שולחן ערוך אצלנו בסעיף בית פסק, ואם חייבו בית דין שבועה לאחד מהם, רשאי הבית דין לעשות פשרה ביניהם כדי לפטר מעונש השבועה. בואו נראה. בואו נדבר עכשיו על הכסף, תכלס. כמה? כמה מחייבים? כמה מחייבים על שיעור התשלום. ישבות יעקב, אני חושב שהבית התשובה הביא אותו.
מביא אותו. על שתי שליש.
כן. ישבות יעקב אומר, הוא מניח לנו את היסוד בכלל לדיני פשרה, עוד לפני שמדברים על שבועה בכלל. בוא נעשה פשרה. אז הפשרה, הוא אומר, אתה רואה לאיפה הדין נוטה. אם הדין נוטה לטובת התובע, אתה מחייב שני שליש. אם הדין נוטה לטובת הנתבע, אתה מחייב שליש. כן? הוא לא אמר, כן? אבל אם אתה לא יודע, אתה עושה חצי. אוקיי. זה השבות יעקב.
זה מה שמוזר לי, מה זה המציאות הזה, דיין לא יודע?
לא, אני אתן לך דוגמה. אוקיי, אני אצטרך לך דוגמה. ביום חמישי, בדיון הזה שהיה לנו, כן? בא אחד, יש לו, אולי אתה מכיר שמות, זה לא משנה. יש לו סופר, גדול וזה, והשכן שלו, יש לו מפעל פלסטיק. כן, יום אחד היה איזה, התפוצץ הצינור בתוך המפעל, המים זלגו למטה, לתוך הקיר לא היה אטום, זלגו מתחת, זה, כן, ועשו קצר בתוך הסופרמרקט באחד הפריזרים הגדולים. זה פריזר ששוכב על הרצפה, והגוף קירור היה מתחת. המים הלכו, הם קיצרו, הם הרסו את הפריזר הזה, גם קיצרו את כל האגף. זאת אומרת, לא היה שם... ואותו אחד, והבעל הבית היה מסכן בחופשה בכנרת. היה באבובים עם הילדים שלו. יש לו איזה עובד צעיר שם וזה, עכשיו לתפעל דבר כזה בסופר, ולהזמין את החשמלאי וזה, וקיצור הוא לקח, והיה צריך לפנות את כל הוויה לפני ראש השנה, החגים, המקררים והפריזרים מלאים בסחורה של בשרים וזה, לא יודע מה לעשות איתם, מתחיל לפזר אותם כל מיני מקומות. קיצור הוא גיש תביעה על סך 20,000 שקל. מה 20,000 שקל? קודם כל התיקון עלה לי, הוא הביא לנו את הקבלות, הציג את הקבלות, עלה לו נגיד 3,000 שקל, התיקון, התיקון פלוס ה... לא זוכר, עלה לו, הוא פירט את
זה ה... זה היה עובד שלו?
לא.
הוא תובע את המפעל השני.
הוא תובע את המפעל לשליאת. וחוץ מזה אומר, תשמע, אתה הזקת לי, למה? אני זרקתי סחורה של, של בשר, שזה אופשר, ואז אני לא יכלתי להחזיר את זה. סחורה בשווי עשרות אלפי שקלים, אני תובע אותך רק על 10,000 שקל, כאילו מתוך, בסחורה הזאת.
למה, לא אומר לו תובע הכל?
ככה הוא אומר. וגם אני תובע 5,000 שקל על עוגמת נפש שביטלת לי את הטיול בצפון, ואני לא זוכר כל מיני מרכיבים של, של התביעה. עכשיו, השני אומר, תשמע, מה, בסדר, על התיקון אני מבין, אבל אתה היית, לא היית פה, היית בצפון, אם היית פה, היית מנהל את העסק, תשמע, היית בא, היית לא מחפש מקום כן לשים את המוצרים שלך, מה אתה רוצה ממני, וזה וזה. טוב, אז אני עוד לפני זה, שמתחיל הדיון, כן, אני אומר להם, תראו, לפני שאני שומע אתכם, אני מציע לכם, אבל אתם רוצים לעשות פשרה? אמרתי להם, להתחיל לצל לעשות פשרה, אתם ראיתם, נכון, עושים בשולחן ערוך? אז אני לא אומר להם ככה, אני אומר להם, אם אתם רוצים פשרה או לא, תגידו לי מראש. אז אחד אומר, אני רוצה פשרה, כבר מזמן רציתי פשרה, אני מוכן לפשרה. השני אומר, כן, אני מוכן לפשרה, כאילו כזה, גם כן, כאילו הנתבע. פעם ראשונה שלי בבדי, אני לא יודע איך זה עובד וזה. טוב, מוכן לפשרה, מה אתם נחמו? אז אחרי שהם תנו את הטענות, אז אמרתי להם, תראו, אנחנו עוד לא יודעים לאיפה הדין אותי. למה יש הרבה מקרים שצריך לנתח, מה פה גרמה, מה לא גרמה, כמה, וגם דברים שהוא, הנתבע, אולי הוא אומר, אני חייב רק על התיקון. הוא אומר, לא יכול להיות שהנדק שלך של הבשרים וזה, זה 10,000 שקל. עכשיו, אבל הוא לא יכול, תגיד, הוא יכול להישבע שהנזק לא 10,000 שקל? הוא לא יודע. יש פה, אז אני מתחיל בראש תוך כדי זה לחשוב, יש פה שבועת אולי מודה מקצת. זה 50 ידן, 50 לא ידן, אולי יש פה משולה, אני אומר לעצמי, ואולי איזה גרמות בכלל. אמרתי להם, תראו, אני מצא לכם שרה, על ה-3,500 שהוא מודה ומודה, ועל השאר, לא זוכר, הורדתי את העוגמת נפש ואת כל הדברים שלו, אמרתי להם, על השאר חצי, צאתי על המקום שרה של 9,000 ומשהו שקל. טוב, כל אחד יחשוב על זה. אוקיי, למה סיפרת לכם את זה? כי באתי, ועוד לפני שאני יודע לכאן הדינותה, אני מייצא אליהם שרה חצי-חצי. אם הייתי יודע לכאן הדינותה, וגם אני עדיין אני לא יודע, כי תרף תבינו, בסוף היה פשרה, אז אם הייתי יודע, אז אני כבר מסתבך, כי הייתי צריך ללכת לטובתו.
לא יש לך שולחן ארוך.
לא, אבל לפי רעשי לא צריך להסתבך.
למה?
כי לא פסקת
את זה.
לא, בסדר. לא, אני אומר, אני עוד לא ידעתי, נכון, לא פסקתי ואני עוד לא יודע לכאן הדין אותה, אבל בכל מקרה גם שלא פסקתי, לפי השבות יעקב בפשרה, אני כן צריך לעשות אותה בצורה צודקת פחות או יותר. זה נקרא פשרה קרובה לדין. פשרה קרובה לדין, זה אומר הם רוצים פשרה, אבל הם לא באו, אם זה חצי חצי כל אחד יכול לעשות, הם לא באו לבית הדין כדי שנעשה להם חצי חצי, הם באו לבית הדין כדי שנעשה פשרה, אבל הגיונית. אז זה השבות יעקב. עכשיו, בא דברי מלכיאל, כן, ואומר, תראו, מה שהשבות יעקב אמר זה על פשרה, זה לא קשור לשבוע בכלל. שבוע זה עוד עניין. ואז הוא מציג לנו שתי גישות בנוגע לכמה כסף צריך לשלם כדי להיפטר משבועה. הוא מביא שהזקנים, מנהג הזקנים, בואו נראה איך כתבתי את זה.
מי זה עוד פעם?
שוט דברי מלכיאל.
מי זה הרב?
אחד מגדול האחרונים, דירו מלכיאל הוא שוט נפוץ. בוא נקרא לכם, כן, הוא כותב, שוט דירו מלכיאל, חלק ב' סימן קוף למד ג', כמובן מי שרוצה, אני יכול כמו תמיד לשלוח לכם את כל המקורות של השיעור. הוא כותב, והנה מנהג הדיינים הזקנים, לתת בעד שבועה ערך שליש מכפי הטענה. זאת אומרת, זה היה מנהג, לתת שליש. כמה אתה טוען? 1,000? קבל 333.
בלי שבועה.
בלי שבועה, כאילו אתה צריך לשלם? כדי להיפטר משבועה צריך לשלם שליש. הוא בעצמו אומר, והנה מאז ניתנה עליי מסע הוראה, אני נוהג באופן כזה. ואז הוא מתחיל לנתח שבפשרה יש שני דרכים. האם אני עושה שומה לפי האיש, או אני עושה שומה לפי המקרה? דהיינו הוא אומר, כן, הוא אומר שלפעמים אני הולך לפי האיש, כמה האיש הזה באמת הוא יורה שמיים, והיה מוכן לשלם כדי לברוח משבוע. אם הוא יורה שמיים גדול הנתבע, ואני יודע שהוא מוכן לתת המון, אז אני אחייב אותו קצת יותר. אם זה מישהו שלא אוכפת וכך להישבע וזה, אז השבועה לגביו היא קצת פחות שווה לו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לעשות עומדן, הוא אומר, זה לפי התיק. בסדר, אבל זה האמת. עומדן שני, הוא אומר, זה לפי התיק. זה לפי הטענות. אם זה מישהו עם טענה חזקה, כן, של להיפטר, טענת בריא וזה, אז הוא אומר, הרבה יותר קל לי לחייב אותו בסכום נמוך, מאשר מישהו עם טענה שהיא חלשה. ככה הוא אומר, ואז בסוף הוא אומר, אבל העיקר נראה, שבקיצור, שצריך שכל דיין יראה השם, יראה לפשר על פי הדרך השנייה. השנייה זה באמת להסתכל על הטענות ולשקול אותן. זה עדיין משהו ככה לא כל כך סגור, הדבר הזה שהוא אומר.
אבל זה עדיף, כי אם יש, לא יודע, אם יש תביעה על 1,000 שקל, אז כל אדם נגיד יהיה מוכן לשלם 333 כדי להיות ירא שמיים. אבל אם התביעה היא על
1,000,000 שקל,
אז זה
כבר... טוב. נמצא חותן עסקה.
עכשיו, מה בעצם שורש המחלוקת פה? הזה שיש רב גדול מאוד, קוראים לו רב שלמה שפירא. הוא כתב משהו מאוד יפה, איפה הוא כתב את זה? הוא כתב את זה בשורת הדין, כתב את זה מאמר. אז הוא אומר, מה המחלוקת פה? בין הזקנים, אורו שליש, ובין הדברי מלכיאל, שהוא אומר, צריך לשקול את זה לפי הטענות. הוא אומר שהם נחלקו מה העיקר המטרה של הפשרה. הזקנים אומרים, המטרה היא למנוע שבועה. המטרה היא למנוע שבוע, אפילו שהוא יישבע שבועת אמת. אנחנו לא רוצים שאנשים יישבעו. ולכן הוא אומר, אם המטרה היא למנוע שבוע, אנחנו לא מסתכלים אחד על הצדדים, מה הוא טוען, מה הוא טוען. לא מסתכלים על משקל הטענות. עצם זה שיש בחיוב שבוע, אנחנו רוצים למנוע שבוע, כי לא משנה אם אתה, כמה אתה צדיק או כמה הטענה שלך היא חזקה. המטרה היא למנוע שבוע וקבור שליש וזהו, וזה קבוע. לעומת זאת, הדברי מלכיאל, הוא לא סובר ככה. הוא אומר ש... עוד פעם, הזקנים טוענים שהמטרה של בית הדין, התפקיד שלך זה למנוע שבוע. אז אם אתה מונע שבוע, בלי להסתכל על הטענות, אז זה שליש, כי זה המטרה שלך.
אבל
איך
חושב שזה המטרה?
לעומת זאת, רגע, שנייה. לעומת זאת, הדברי מלכיאל אומר, מה פתאום? שבוע זה כמו כל דיני פשרה. בכל דיני פשרה, אתה מסתכל על הטענות, רואה מי יותר צודק. אז גם כשאתה מטיל את השבועה, אתה צריך לראות מי יותר צודק. זאת אומרת, האם שאנחנו אומרים, בקיצור, שבמקום שבועה, כן, אני מחייב אותך כסף, בגלל שזה פשרה, אז האם אני אומר, מטרת הפשרה זה למנוע ממך להישבע, או מטרת הפשרה זה, כן, להגיע כמה שיותר קרוב לאמת. אם אני אומר שזה כדי למנוע שבוע, זה קבוע שליש. אם אני אומר לא, זה לא המטרה רק למנוע שבוע, אני גם רוצה פה, בפשרה שאני עושה, הכספית הזאת, במקום השבוע אני גם רוצה להגיע לדין צדק כמה שאני יכול, אז אני כן צריך לשקול את הטענות.
למה אתה
נמנוע
שבוע זה שליש?
מה זה?
למה
הם אמרו שליש?
אני יכול לפי הטענות לזהות את המצב
ולמנוע שבוע. יפה, אז אתה הולך כמו הדברי מלכיאל. הוא אמר, הוא כותב במפורש, שאם אתה רואה שהטענה של התובע היא טענה לא חזקה.
גם אם אתה אומר שזה עניין
למנוע שבוע,
לפעמים לפי העניינים אתה יכול לזהות שגם ביותר או בפחות אתה יכול למנוע שבוע.
נכון.
איך אפשר לקבוע שהסיבה למנוע שבוע היא דווקא שליש?
לא, אתה אומר למה שליש? כי הם שיערו...
קבעו את המחירון.
הם קבעו, זה מחירון למנוע שבוע, לא אכפת לי מה החוזק. כאילו קבעו איזה רף כזה שלא תלוי בטענות. קבעו משהו קבוע.
סביר להגיד שתפקיד של בית דין בתביעה כזאת זה למנוע שבוע, זה התפקיד של בית דין?
התפקיד שלהם, כן, זה לפסוק את הדין פה. וכיוון שלא משביעים היום, אז כשאני בא עכשיו להחליף את השבוע בכסף, למה אני עושה את זה? כדי למנוע שבוע.
למה, דווקית שבית דין זה לעשות שלום בין איש לרעהו.
אבל אי אפשר, יש כוכב שבוע, ולא משביעים, מה תעשה?
קצת תצדקי, אבל לבוא ולהגיד שזה התפקיד של בית
דין. מה תעשה? זה אחד מהתפקידים של בית הדין.
אבל יש שבוע, כמעט כל תביעה צריך להיות שבוע.
לא,
אז כל תפקיד של בית דין היה צריך להיות שלא השבוע. לא סביר להגיד
את זה, לא
בכלל. אבל לפי הדברי מלכיאל, אם לא מצליחים לפשר,
אם לא, אז הוא כותב, אז הוא כותב,
פעם שבוע דורית עולה 1,000 שקל, פעם עולה
50,000 שקל. הוא כותב שאם אתה לא יודע, הוא כותב מפורש.
לא קשור לתדיעה, אבל התחתובה של השבוע.
הוא כותב ככה, אגב, שבפשרה שקרובה לדין אין צורך ברוב של שני שליש, אלא כל שניכר שהוא רוב אפילו מעט יותר מחצי, וזה תלוי באומדנה, מה אתה אומר, אם אין לאומדנה בכלל מה יעשה? הוא לא, אני זוכר שהוא כותב...
גם הוא מודה שלא משביעים, נכון?
נכון. ודאי לא משביעים, משדיעו לו עכשיו כמה.
אז מה, שלא משקיעים יותר משליש, לא מגיעים לשליש, לפי דבר מלכיאל, בא שבות יעקב ואומר אפשר גם שליש.
כי שבות יעקב דיבר באופן כללי על פשרה, על פשרות בלי שבועה. בא דברי מלכיאל ואומר, כן, מה עושים לגבי שבועה? אומר, יש את מנהג הזקנים שאומרים שליש, קבוע. ואני אומר, הוא אומר, לפי הטענות. מי יותר חזק? לפי גובה הטענות, לפי חוזק הטענות, אתה תחליט בתור דיין כמה אחוזים מהתביעה ישלם הנתבע כדי לא להישבע. אתה תחליט.
כן, אז יש מקרים שלפי דברים הכי ישלם אפילו יותר משליש.
כן.
בטח שיש.
אז כן, אז אני לא מבין כל כך מה הוא מסביר על המחלוקת בין הזקנים לזה, כי גם הוא רוצה למנוע שבועה, ולפעמים הוא ישלם אפילו יותר משליש. הוא אומר, הם רוצים למנוע שבועה, לכן ישלם שליש.
רק שליש. הוא אומר, אבל למה רק שליש, הוא שואל?
כי זה המחירון.
למה רק שליש? מה זה המחירון? הוא אומר, אם אתה רואה שהתובע צודק ב-100%, ואתה רואה שהנתבע ככה, הטענה שלו חלשה.
אתה מוסיף את זה לפרמטר.
אז למה שלא תחייב שני שליש, תמורת השבועה? הדברי מלכיאל, הוא תופס את השבועה בתור חלק מדיני הפשרה, שפשרה צריכה להיות קרובה לדין. לא כמו הזקנים שאמרו, יש פה שבועה, אלא יש לנו מחיר, כדי לסלק את הדין. על זה אפשר לא מצועק, אפשר לא מוער, מה זה השליש הזה? מה זה? זה משהו טכני? יש חיוב שבועה על השליש, בואו נסתכל לגופו של עניין. טוב,
הרב,
כן.
יש מצווה לעשות פשרה
כן.
לאנשים, לתודה
ונתמן. מצד עצמם לעשות שלום?
אני לא רוצה לעשות פשרה, אני רוצה...
לא, לא, אתה לא חייב, לא, 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 אין לו, מצדך לא.
יש מצווה, לא חייב ברור?
לא.
נמצא
על כלדי
אני?
כן.
למה?
כי אדם לא מחויב לוותר מהממון שלו. על מה שהוא חושב שמגיע לו.
מחויב, מצווה,
לא מחויב. לא, מה זה מצווה? מצווה תמיד שאדם יהיה בשלום עם אנשים.
מצווה גם לא להגיע לבית דין, זה גם מצווה.
כן, אבל אני אומר, אם מישהו בא ותשאל אותי, הוא אומר לי, שמע, מגיע לי 1,000 שקל, לוותר לו או לתבוע את זה? אני אגיד לו, תשמע, אם זה מגיע לך, אתה צריך לתבוע, אני אסביר לכם משהו. הקדוש ברוך הוא נותן, כתוב שצדיקים חביב עליהם, ממונם יותר מגופם. הקדוש ברוך הוא נותן לך כסף. אז אם מישהו יתנהג לא בסדר איתך, אתה לא יודע, אני מוכל, לא, אני מוכל, לא, אני מוכל, לא. תשמע, מה, הקדוש ברוך הוא נותן לך, מה אתה מוכל כל כך מהר? כן? עכשיו, בא אגרות משה, שהוא דן, יש אגרות משה בחלק א', סימן למעלה בתוכו של משפט שלו, והוא מביא שהמנהג הוא לנקות שליש. הוא אומר בחיוב בין, כך הוא אומר שזה המנהג לנקות, לפשר בניקוי שליש בעד השבועה, בין נפטר בין נוטל. אבל כיוון שאין איזה מקור גדול, מגמרא או פוסקים ראשונים, אין זה עניין מוחלט, הכל לפי ראות עיני הדיין.
הוא אומר שני שליש בקיצור.
כן, לנקות שליש. אני לא יודע מאיפה. עכשיו, מה לגבי, בוא נעשה עכשיו אולי סיכום, כי אני רואה שאני צריך כבר לעבור הלאה. יש לנו 3 סוגי שבועה, יש לנו שבועה דאורייתא, יש לנו, ובדרבנן יש לנו 2 סוגי שבועות, אני אומר בכללות שנדע את זה, בדרבנן יש שבועת המשנה, שזה שבועת הנוטלין, ויש שבועת הסת, שזה מזמן הגמרא, זה רב נחמן. אז אגרות משה אומר ששבועת הנוטלין, שבועת המשנה היא חמורה כמו תורה, והוא אומר שגם שם זה נראה לו שמנקים שליש. לגבי הסת,
איזה זה גמרא מפורשת אבל שאי אפשר
לעשות. מה? מה שראינו מקודם?
זה גמרא מפורשת.
כן, שם אני אומר שכנגד אותו חשוד על השבועה, ואני לא משביע אותו, אבל אני בתוך דיין עכשיו אני הולך למסלול של פשרה, לא המסלול של שכנגד אותו חשוד על השבועה. אז טוב, אני לא אכנס לזה, אנחנו נלמד את זה, את העניין האם שבועה זה חיוב ממון וברור, אבל אני, בקיצור, שאלתי את הרב זלמן מניחם מגולדברג פעם אחת בטלפון, דיברתי איתו, והוא אמר לי שהמנהג זה ככה, הוא אמר לי שעל הסת מחייבים עד שליש. כך הוא אמר לי, על שבועת דאורייתא 2 שליש, כמו שראינו באגרות משה, ועל שבועת המשנה הוא לא אמר לי, אבל נראה שזה בערך חצי, בוא נעשה איזושהי הדרגה. כל זה מתי, שימו לב, רק אשר אתה בתור דיין אין לך מושג לאיפה הדין נוטה. אבל אם אתה, בתור התרשמות שלך, רואה שהדין נוטה לאחד הצדדים, אז אתה מתחשב בזה. זאת אומרת, הבנתם, יש לנו עכשיו, אנחנו יושבים בבית הדין, אנחנו נראה, יש לנו פה חיום שבועה. אם אתה לא יודע טענות שקולות של הצדדים, אנחנו הולכים אל המחירון שעכשיו ראינו פה. שלא הסברתי איתו עד הסוף עם הדרבנן, כי אין לי זמן. תראו את זה אחר כך מי שרוצה. בסדר? אבל...
כל מודל במקצת צריך לשלם כמעט את כל התביעה?
לא, לא אמרתי. אמרתי, אם אין לך, אם אין לך...
אם אין לך נטייה לדעת מי צודק.
אין לך נטייה לדעת מי צודק, אין לך נטייה. ויש הרבה מקרים שאתה לא יכול לדעת. יש פה שבועת דאורייתא, התורה חייבה אותו שבוע. ושבועת התורה זה משולם. שבועת התורה, הוא חייב לשלם אם הוא לא נשבע.
מה עם מה שאליהו שאל מקודם? בן אדם אומר לך עכשיו בבית דין, אני מוכן לשלם.
לשלם או להישבע?
אני מוכן להישבע. בן אדם ירא שמיים.
נשמע, כמה פעמים איימתי על אנשים, אבל לא באמת. זאת אומרת, אמרתי לו, אתה מוכן להישבע על זה? הוא אומר, אני מוכן להישבע. אמרתי לו, כן? כאילו, אני מסתכל עליו לראות לא שאני אשביע אותך. אני אומר לו, אין בעיה, אנחנו הולכים להשביע אותך. כאילו, ספר תורה בארון קודש שם בישיבה. עכשיו, האנשים שמשווים את זה, אתה רואה כמה הוא דובר אמת וכמה הוא לא. זה מותר, לאיים בשבוע מותר לדיין כל מיני דברים לעשות כדי לקבל את התרשמות מה... אבל אני לא אשביע אותו באמת. מספרים על הרב, על הרב של ירושלים שהיה אז... לא הרב פרנק, לא זוכר מי?
אבא של שלמה זלמן.
הרב ג'ולטי.
הרב ג'ולטי נראה לי, שמספרים עליו שהוא היה, היה לו ספר תורה כזה, כמו ספרדים כזה, עם ארון עץ כזה, כאילו... אבל בפנים היה קלף ריק או משהו כזה שהיום משביע שם. משהו כזה, לא יודע אם זה נכון או לא, זה רעיון. ובקשו מהמנהל פה שיביא כזה ספר תורה. טוב.
זה סיפור על אבא שלו.
כן, כן, הסיפור הרדוע, אבל אני ממשיך. עכשיו אני ממשיך כי זה רק נושא אחד מתוך רע.
זה אחד, הכל היום נכנס לי
פה. נתנאל בשבת שאל אותי שאלה חזקה מאוד, ואני גם אדבר על זה כמה בקצרה, כמה שאני יכול, כי זה קשור למה שדיברנו מקודם. השולחן ערוך הוא פסק שמי שתובעים אותו ממון שהוא מוחזק בו אסור לבקש צדדים להישמת כדי שירצה עלה לעשות עמו פשרה וימחול לו על השאר. דהיינו, כן? תובעים אותך ואתה אומר אני אלחץ עליו שיעשה פשרה כדי שאני לא אשלם הכל. אוקיי? בדיון שלנו מה שהיה השבוע אחרי שהצעתי להם את הפשרה אז בא נקבע ואמר שהוא תיעץ עם כל מיני אנשים, טוענים רבנים, לא יודע מי עורכי דין, אמרו לו תשמע, כן? לא, אתה פטור ויש לך טענות ותביא ראיות וזה, אז הוא בא ואמר לו, תשמע, כן? הכל דרך המזכיר של בית דין שלנו, שמע, כן? אם אתה לא עושה איתי פשרה, אני מוכן 5,000. לא מה שהבית דין הציע כמעט 10,000, אני מוכן 5,000, אם אתה לא מסכים, כן? אני מביא טוען רבני, וגם אני נדבר ממך הוצאות, ולא רק זה, אתה גם תפסיד, כן? את ה... אני רק אשב לך 3,000 על התיקון, 2,000 שקל גם אני לא אשלם לך, כי אני נדבר אותך עד הסוף.
לא יודע, מישהו קיבל את הפשרה?
לא, הם לא קיבלו, הם קיבלו זמן לחשוב. זמן לחשוב. אז ההוא ששמע את זה, אמר, אני מוכן 6,000, כאילו פתאום מוכן לרדת כמו מסחר כזה, אתה יודע, מסע ומתן כזה, כן? אז הוא אמר, אני לא מוכן, 5,000. אני הייתי בטוח 1,000 שקל. לא, 5,000, אם לא, אני הולך בכל הכוח, יהיה מה להוא. ההוא שמע את זה, אמר, טוב, 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 אני מסכים 5,000. אז אני שואל את השאלה, האם מותר לאיים או להשתמש בכל מיני צדדים ואיומים על מישהו, כדי ללחוץ עליו להגיע לפשרה. וזו שאלה מעשית גם כן. בשולחן אורך כותב פה, עשו? עשו?
איפה?
סעיף וו. תקרא את סעיף וו.
אבל זה השאלה, זה לא בטוח שהוא מחזק.
הוא לא מדבר על הדיינים בסעיף וו, הוא מדבר על הנתבע.
הוא גם מדבר על
הנתבע. מה סיפרתי לכם? על הנתבע, הנתבע כמובן.
הנתבע הוא מחזיק כמובן.
הרב, אבל בסיפור פה זה לא שהוא יודע שהוא חייב. יכול להיות באמת שהוא חושב שהוא לא חייב.
בסדר, אני שואל את השאלה, יפה. זה חלק מהשאלה, אבל האם מותר לו להפעיל לחץ? או לא? אתה מפעיל לחץ.
אם אתה יודע שאתה צודק, בטח. למה לא?
לא, לא אמרתי של... לא, אבל אם הוא לא אומר אמת.
אם הוא לא אומר אמת?
הוא אומר, שמע, התייעצתי עם עורך דין, וזה לא נכון. לא התייעצתי עם אף אחד.
אני חושב שסעיף וו מדבר אחרי שאתה יודע שאתה לא זכאי. ואז יש פה דיון, אם יש לו מלווה ישנה, אז יש כאלה שמתירים, ואם לא, לא. ברגע שאתה לא יודע אם אתה זכאי או לא, ברור שמתקן.
אתה אומר שמותר. אוקיי, אז בואו נראה. אני, כיוון שראיתם את כל הסוגיה הזאת, אני רק אגיד את זה בקצרה, ודברים שטיפה יש פה לחדש. יש פה את תרומת הדשן, כן? שהביא את התוספות, כמה דף מהם, ששם כתוב שהטענה של השואל, של זה ששאל,
אמר לו, שמה,
כן, אני רק חייב על, 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 אני קיבלתי שמירה של אותם, שאותם חייב רק בגופו, הייתי מבריח את זה וזהו. ולא משתלם, וככה הייתי נפטר. אז אומר התוספות שמה, ונראה לומר שרוצה לומר, מתוך דברים אלו שהייתי עושה, היה נזק מתפשר עם בדבר מועד, והיה מוכה לי, ואתה הפסדת אותי. כן? אז רואים מפה שהוא היה אומר, ואסור לעשות את זה, מה? אסור לך, הרי השור משועבד בגופו לנזק, ואתה מבריח את השור. איך מותר לך להגיד, אם הייתי עושה טענה של איסור, כן? אז הוא היה נאלץ להבין עם מי יש לו עסק, הניזק, ואז הוא היה מתפשר איתי. בעצם זה מאפיה, מה זה? אתה אומרת טענות כאלה. עכשיו, ותרומת הדשן בא ואומר, לא, אסור לעשות דבר כזה, ומה הכוונה של התוספות? הוא אומר שני פירושים. פירוש אחד, אומר תרומת הדשן, שהוא היה אומר, אני באמת, מה אכפת לי? אני הייתי עובר על ההלכה. ומה תגיד שזה אסור? אל תדאג לי, מהקדוש ברוך הוא, אני אסתדר. כן? איך הוא אומר? מה לך ולעולם הבא שלי או משהו כזה? כן.
זאת אומרת, זה כבר היה פעם.
איך הוא אומר? כן? מה אכפת לך מתחייב בדיני שמיים? הפירוש השני שאומר, תרומת הדשן, זה שהוא אומר, לא, לא באמת הייתי עושה את זה. לא. אלא הוא יודע שאני יכול לעשות את זה, והוא היה מפחד ממני, כן? ועל סמך האיומים האלה בלבד הוא היה מתפשר איתי. כי הוא לא יודע שאני לא אעשה את זה. כן, הוא מפחד ממני. כאילו בעצם יושב הניזק ואומר, רגע, איך הוא יכול, הרי לברוח ממני? יכול הרי לעשות מעשה פה להבריח את הזה? כן, טוב, אני מסכים לפשרה. טוב, ציפור אחת ביד ושתיים על העץ. המהרש"ל דוחה את התירוצים האלה, אומר, איך יכול להיות שאדם יוכל לפתור את עצמו? בדבר כזה, הרי הבית דין, הם עושים את השיקול הזה. הרי הבית דין הם פוסקים על פי הטענה הזאת. מה, הם יכולים לפסוק על, 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 על פי טענה שמישהו אומר, הייתי עושה עבירה? והטעם השני גם כן, מה הטעם השני אומר? אולי הוא היה מפחד ממני שאני אעשה והיה מסכים לפשרה. מה זה אולי? מה זה הספק? איך אדם יכול לפתור את עצמו בטענות ספק? מה אומר המהרש"ל בים של שלמה שם בבקמה? אני אסביר את התוספות. התוספות מדבר במציאות שיש להם תרעומת. איפה שיש תרעומת אחד על השני, אז מותר לעשות את המניפולציות האלה.
מה זה תרעומת? שיש לו חוב ישן?
תרעומת, לא. הוא אומר, מה התרעומת פה? הוא אומר, התרעומת פה, אני שאלתי ממך את השור בחזקת
תם.
ואתה הבאת לי שור מועד. אז יש לי תרעומת עליך שסיבכת אותי. נכון, אני לא הייתי בסדר, כי גם על שור מועד צריך לשמור, וכנראה לא שמרתי 100%, אבל יש לי תרעומת עליך.
אבל הגמרא כבר אמרה את זה. הגמרא של תור השאילי, אריה לא שאילי. צלתי תור, לא שאלתי אריה. ואז הגמרא אומרת,
שהוא צריך לשמור.
מדובר שהוא ידע שהוא נגחן, אבל הוא לא ידע שהוא מועד.
בדיוק.
אבל הוא ידע שהוא נגחן.
נכון, אבל עדיין יש פער, בדיוק. יש את הפער הזה, אז יש לו את ה...
ככה אומר,
היום שיש לו מועד, על התרעומת, על הפער הזה.
למה לא הודעת לי?
ככה הוא זה. כן? בקיצור, הוא אומר שאסור לחפש עלילות וטענות כדי לעשות פשרה, אבל אם יש תרעומת מותר. ככה הוא אומר. כן, עכשיו הקשו עליו על
מרשל מי זה?
על המרשל, הקשו עליו, קודם כל, לא קודם כל, ראיתי ששבט הלוי מקשה עליו, אומר, ריבונו של עולם, אומר, מה זה, למי שיש תרעומת על השני? תרעומת שהיא לא ממונית, כי אי אפשר לתבוע על זה כסף. אז על דבר כזה, על תרעומת אתה מציע, אתה מתיר ללכת ועכשיו לעשות תחבולות, לשחות פשרה, אתה יודע שאתה חייב את הכסף? הוא אומר, הוא נשאר בצריך עיון, אומר, אני לא מבין את זה, הוא נשאר בצריך עיון, לא מבין את את הים של שלמה, הוא אומר, איפה מצאנו דבר כזה? גם ספר התומי מקשה עליו, ספר התומי אומר, כן, את מה שאליהו אמר, שהוא מעמיד את התוספות שיש לו מלווה ישנה עליו.
זה חידוש עצום, זה לא כתוב.
זה קשה מאוד, למה זה קשה?
זה לא כתוב.
מי ראיתי שמקשה, אני כתבתי לעצמי, באמת מקשים על האטומים, על ה... אני ראיתי מזה.
אליהו מימק שביירות.
אגב, מי הסכימו עם התאומים? הנתיבות, ארוך השולחן, הסכמת האחרונים גדול לכם, זה כמו התאומים.
הסברה חזקה עם התאומים.
מה התאומים? האחרונים פסקו את התאומים. כך אומר שוט חסד, יהושע, הוא כותב, שלהלכה הסכימו הפוסקים עם התאומים. והוא אומר, אני... זה לא, לא זוכר מי זה, אני נמצא תכף.
אגרה חולק על זה.
אגרה, עוד רגע אגרה. נכון, עוד רגע אגרה. אבל אומרים, רגע, אני לא מבין עכשיו. התאומים בעצם, התאומים אמר שיש לך מיל בשנה, אתה יכול. בא נתיבות דבר, בתנאי שלא יהיה גם רשע לעיני הדיינים. הוא אומר, ואני מוסיף, הוא אומר, עוד תנאי.
מי זה?
זה השוט הזה, כן. הוא אומר, אני מוסיף עוד תנאי, שאחרי שהוא מקבל את זה, שגם יגיד לבעל דין, תשמע. אתה יודע למה מחצתי אותך על פשרה? אחרי שזה נגמר. אתה יודע למה? כי היית חייב לי כסף ממיל וישנה. כדי שלא יהיה גם רשע בעיני הבעל דין שלו.
חזק.
ואני לא זוכר שוב איפה ראיתי את זה שהוא אומר.
אז
מגלל
הפשקי
מילי. קטעתי את זה בעת, אני לא זוכר איפה, שרק באותו תיק, אתה לא יכול עכשיו לאדם יש לו, תבין חשבונות על חבר שלו מ-50 שנה אחורה, עכשיו, בעניין שלא קשור בכלל, הוא יעשה אין סוף לזה. למי נזק פדע לחבר שלו? עכשיו הוא יפתח לו ויגיד...
זה בדיוק חייב שנה, לא הבנתי.
אז הוא אומר, הוא אומר שזה רק באותו נושא. נגיד, היה להם איזה עסק או איזה משהו, לא יודע מה. מלווה שנה, אז באותו דבר, ואחרת הוא אומר, אין סוף לדבר הזה. כל אחד ימצא איזה תירוץ להתעלות, למה מותר לי ללחוץ.
הוא חייב לי כסף מהטיעות.
שילמתי לו לשמר.
אגרה, כמו שאליהו אמר, אגרה פה קיצוני, אגרה פה אומר, את מי לבנת את אגרה? בשביל זה אני פתחתי פה את הבאר אליהו. אגרה, צריך לקרוא את הבאר אליהו ותהנה מהפלפול פה של הרב קוק. אגרה פה אומר שזה אסור, מה שאנחנו אומרים שזה אסור, והרב קוק עושה פה איזה פלפול חבל על הזמן. אומר, הרב קוק, שמצאנו בכמה דוכתה, כי הגבנה שמצא קפידה מקום לחול על שינוי כלשהו באמתלה רחוקה. ולכן איננו צריכים בזה דיחוי גמור שמותר על פי הדין, אלא אפילו אם דוחה הוא שיכול לעשות באיסור, גם כן מענה לסלק השואל. הוא מביא זו הוכחה לזה, הרב קוק, מאיזה משהו אחר, מאיזה מדין של פורי החובה של חברה שלא מדעתו. הוא אומר, בקיצור, הרב קוק אומר, מכיוון שיש לך מקום להקפיד, זה קצת נפגש לי עם הים של שלמה, עם התרעומת, כן? אז אפילו יש לי סיבה מוצדקת, אפילו שהייתי יכול בטענה מאוד רחוקה, כן? אז מותר לי לסמוך על זה. אני לא מתחבר לזה, אבל ככה הרב קוק פה אומר, תראו, זה איזה פלפול עצום שהוא אומר. בסוף הוא מסיים שיש מחלוקת של אסמה והגרה, מה קורה לגבי האמת. האם מותר לי לבוא ולטעון טענה שהיא לא אמיתית כדי להשיג את האמת? לא פשרה. פשרה אני יודע שאני כאילו חייב, אמרנו אסור. אבל אני יודע שהאמת איתי, אז האם מותר לי...
להגיד שקר
קטן. זה הנתיבות, הנתיבות כותב שרק שלא יהיה רשע נגיד...
לא הבנתי מה ההבדל הרב.
בפשרה, אני יודע שאני חייב, הדיון פה, האם מותר לי עכשיו ללחוץ אותו לפשרה שאני אשלם פחות, אוקיי?
זה לא כל שכן?
אגרה, מה כל שכן?
לא כל שכן שיהיה מותר במקרה שאני יודע שהאמת איתי?
אמרנו שאסור אבל.
מה?
אמרנו שאנחנו פסק שאסור. אסור לך ללחוץ על מישהו לעשות פשרה.
הוא לא אמר שהאמת איתך, או שאתה יודע שאתה חייב.
אתה יודע שאתה חייב זה אסור, נכון? אז הוא יוכל לחוץ על פשרה כדי לשלם פחות. אבל מה, עכשיו נשאלה חדשה. מה הדין אם אתה יודע, כן, שהאמת איתך, אז כן מותר לך לעשות את זה? תודה שאתה פטור. האם כן מותר לך לחוץ אותו לפשרה?
לכאורה לפי
אגרה
לא,
אסור לך לצאת
שקר.
יפה, מצוין. הרב קוק אומר שזה מחלוקת אסמה ואגרה. הוא אומר, אגרה אומר שאסור, ואסמה אומר שמותר.
אבל זה הפוך על הפוך כזה יוצא.
תסביר למה.
כי אגרה מסכים לך רק עם איזה...
איפה אסמה? איפה אסמה?
המטלה מאוד חלשה הרב. אגרה מסכים לך רק עם איזה המטלה, לא יודע איך אומרים את המילה הזאת.
כן, אבל זה רק זה שקר, זה בטענת שקר. אתה
אומר השאלה...
רק לאגמה הוא חייב כסף.
רק שלא יצא...
תראו מה אומר הרב קוק.
זה לא טענת שקר, טענת רישות כאילו.
אתה שומע? אולי לזה התכוונת. כן? שלפי... אומר... אני קורא את הלשון של הרב קוק. שלפי דעת עצמה... עיקר האיסור הוא מה שיגרום שיתפשר עמו הבעל חוב, ועל כן דן רבנו קל וחומר, ומה הטעם שהאמת הוא כדברי הרב, שהרי יודע בו שאינו מוודא וקים לבא, מכל מקום אסור לגרום התפשוט על ידי תחבולה, שהבעל חוב יפחד, אף על פי שאינו לו משקר מאומה, והאיסור מונח בגרם ההתפשרות שלא על פי דין, אף על פי שבעצמותי על פי, זאת אומרת, הגרא אומר, האיסור זה לא התוצאה, האיסור זה אופן הפעולה, הגרא תופס שהאיסור זה אופן הפעולה, אתה מתנהל לא ביושר, זה איסור, יש לך פה פעולת שקר, והשקר תרחק. והסמה אומר, לא, הבעיה היא בתוצאה. הבעיה היא שאתה בסוף עושה פשרה ומשלם פחות מה שאתה באמת חייב. זה אסור לך לעשות מניפולציה. אבל אם אתה באמת לא חייב, מותר לך לעשות מניפולציה כדי להשיג את האמת.
מדובר
שהוא
שקר?
על מה? באיזה מקרה? כן, 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 ודאי, מדובר על שקר.
הרב, אז דבר השאלה.
אסור שקר, מה מותר שקר?
כדי להשיג את האמת.
אז מה, עשית
מותר
שקר?
למה לא?
אבל
זאת
אומר
השאלה
אם
מותר
לדעת.
האיסור לשקר, הוא רק בממון.
זה אותו דבר, לפי איך הפעולה והשכה.
לא, אני לא...
הרב לא חדש להגיד שזה לא
שקר. בזה יש דיון גדול.
הוא אומר רב אמר לפני
יד,
זה לא שקר.
לא.
להגיד רב אמר לפני יד, זה לא שקר.
הוא לא מדבר על המקרה הזה.
לפי זה נכון.
הוא מדבר פה על כל מניפולציה,
שזה מניפולציה שמותרת,
שקר
יד. נכון,
זה מותר כי הייתי יכול לעשות איסור, זה לא קשור, זה לא שקר. זה טענה שהייתי יכול לעשות איסור, זה לא טענה שקרית.
נכון.
הייתי יכול לעשות איסור, לא שיקרתי עליך, הייתי יכול לקחת אותו לאגף. הגרא דן על נושא נוסף, שאני משקר עכשיו, אני אומר עכשיו טענה שלא הייתה.
איזה גרא?
מה שגרא אומר?
הגרא פה, אתה לא תבין לי כלום, הגרא ממש בקיצור.
אפשר להגיד שלא דובר שקר, הוא לא פה על מניפולציה.
אפילו על האמת אסור, זה מה שהגרא.
מה זה אפילו שעל האמת אסור, אפילו שהאמת אסור לעשות את זה, מה?
מה זה מניפולציה? אתה תגיד לי מה אתה...
אבא מריג נלגמן, זה מניפולציה.
אבל זה לעשות איסור.
זה לא שקר, אבל.
זה לא שקר.
לעשות איסור, זה לא להגיד שקר. אני לא יכול להגיד, אני דיברתי מה טוען
עליו. אתה מחלק בין להגיד דברים שהם סרק לבין מעשה. לא הבנתי.
לבין שספר סיפורים שקר. אני רב איתך על 100 שקל.
מה הבא לספר סיפורי שקר? איפה זה...
בדבר שקר דיחק.
דבר שקר דיחק זה רק בממון. אומרים רוב הראשונים... לא, זה רק שאני משקר כדי לקחת ממון שהוא לא שלי. כדי לקחת... ככה רב שלמה יש אמר לי שרוב הראשונים אומרים שמדבר שקר תרחק האיסור דורייתא לשקר זה רק שיש לו השלכה ממונית שאני גוזל ממון על ידי השקר.
מסכים עם זה, מסכים עם זה. שוב, בספר הראשון ערכתי בזה, סיפרתי לכם על זה, לא על העניין של הגירוש בגוש קטיף, על המנהלת שהייתה, האם מותר לשקר לה. היה בדקה אחת, כי אני גולש, כן, היה שאלה בזמן הגירוש, היה את המנהלת של הגירוש, והם היו רשעים ממש.
סלע, לא סלע.
סלע. והם עשו את המוות. אתה גר פה, תביא אישורים שאתה זה, תביא אישורים, אנשים, תביא ארנונה מלפני 20 שנה שאתה גר פה. אין לך, מבחינתנו, אתה לא גר, אתה לא מגיע לך פיצויים על השנה. אז אנשים שאלו, למשל, היה לי חבר שעזב לשנה את הגוש וחזר. עכשיו הוא בא לשאול, אם אני אגיד להם את האמת, ששנה אחת עזבתי, אני אבוד, אני צריך להביא להם עוד פעם הוכחות על שחזרתי וזה וזה. מה הדין? האם מותר לשקר להם או לא? אז הרב אפשטיין, הרב יעקב אפשטיין, כתב שמותר. יצאו נגדו תחומים, כן? שהם פרסמו את המאמר שלו, אז בתחומים הבא, הם התנצלו, איך עשינו דבר כזה, איך מותר לשקר למדינה, בפעם. וגם הרב ליאור כתב לו שאסור, למה? הרב ליאור אומר, עוד מהגמרא הזאת, שאיך מותר, הרי השח מביא את זה, שבאו שניים, שאסור לך להביא עד אחד, ולהגיד, שיש לך עד אחד רק, ולהביא מישהו שני שיעמוד, ורק להפחיד, אסור לעשות שקר כדי להוציא זה. אז אני כתבתי תשובה שלמה, לתמוך בו, כן? ושהרב ליאור לא צודק. אז הרב ליאור בהסכמה לספר שלי, אז הוא כתב, אחרי שקראתי מה שכתבת, אני חוזר בי. את הענבה של הרב ליאור. בהקדמה לספר, הספר נמצא שם, תסתכלו בהקדמה, בהסכמה של רב ליאור לביקורי אביב, תראו, הוא כתב, אחרי מה שזה אני חוזר בי. אז לפעמים מותר, אז בקיצור היינו שם, לא נכנס לזה עכשיו, בסדר?
לא כזה חלה עכשיו.
עזבו עכשיו, זה עוד נושא, פשוט אני רואה שהזמן שלי קצר, אמרתי עד שש. אלא אם כן לא אכפת לכם להישאר אחר כך. רגע, בשש זהו, נכון?
זמנות ג' ודלת.
יש שלטי גיבורים רבותיי שחולק על תרומת הדשת. וזה החידוש אולי שאני יכול לחדש לכם בתוך הנושא הזה, שהשלטי גיבורים בפרק שבועת העתות, הוא אומר שם, הוא מביא תרומת הדשת וחולק עליו. הוא אומר, הוא אומר שמה, שאם רוצה לעשות ולטעון טענות שקריות כדי לזכות, כן, זה אסור. אבל אם אתה רוצה לגרום לו להתפשר, זה מותר. למה? כי הוא אומר, שמע, הוא מתפשר איתך? זה נעשה בסוף מרצונו? אז זה מותר. מותר לעשות מעשים שבשבילם ימחול לו עלה מרצונו הטוב, כמי שמפייס חברו עד שימחול לו מרצונו הטוב. כך הוא אומר שאת הגיבורים...
מרצונו טוב, הוא מהם עליו.
תשמע, הוא יכול להגיד, מה אתה אומר לה, שתביא טעון רבני, שתפריח לה אגם, אני לא מפחד ממך, אמת, איתי אני אחיתך עד הסוף.
אבל הוא מפחד ממך.
אלא, אבל כך אומר, השיטה גיבורים, אז חשבתי, מה באמת הסברה פה? הסברה זה הסמה הזה. זאת אומרת, מה ראינו שהסמה אומר בפשרה? בן אדם מוכן, אפילו שהוא יודע ב-100% שמגיע לו,
שלום.
ראינו מוכן בשביל השלום. שמישהו בא ומאיים עליי, אז באיזשהו מקום, אני אומר לעצמי, רגע, זה בן אדם קשה, הרי הוא מאיים עליי, נכון? אז גם אם אני לא אתייחס לאיומים שלו, אני לא יאמין לאיומים שלו, אבל זה מישהו שאולי כדאי לי לעשות איתו שלום. זאת אומרת, אתה בסוף יש לך בחירה חופשית, האם להסכים לזה או לא. אומר ראשית הגיבורים, לך מותר להפעיל לחץ על מישהו. אם בסוף הוא מחליט, יאללה, בן אדם הזה הוא קשה, בסדר, אני מסכים.
לא הבנתי, אבל אז לעשות עצמו אדם קשה.
כן, מותר לך. כך אומר ראשית הגיבורים, הוא אומר...
אבל אומר, מה ההבדל בין זה לבין הסעיף של השולחן ערוך?
הוא חולק לשולחן ערוך.
הוא חולק.
ודאי. אז הבאתי את השיטי גיבורים, אני לא זוכר מי עוד פוסק אותו, זה שני שוטים שהביאו אותו, אומרים, שיטי גיבורים, לא כמו אותו קודש להם. אז זה דעה כזאת שזה מותר, והסברה הזאת שאמרנו של עצמה. שאם בסוף אדם יחליט מרצונו, יש לו בחירה חופשית, מותר לך לגרום למישהו, רגע, אני שואל אתכם שאלה, רגע, אני שואל אתכם שאלה, רגע, שואל אתכם שאלה אברהם. יש לי דין עם מישהו, האם מותר לי לשלוח את יונתן, שיגיד לו, תשמע, וזה, עזוב, בוא תעשה פשרה. נכון, מותר? לשלוח מישהו? מה ההבדל? אתה גורם למישהו שירצה בסוף למחול. נכון, זה היה קצת במניפולציה, אבל ככה הוא אומר. אז אני חושב שהסברה זה של עצמה. נסיים את זה, שכל זה בדיני הממונות, אבל איש ואישה שבאים לבית דין אזורי. הם באים לבית דין אזורי, וכדי להשלים ביניהם, הבית דין מאיימים על צד אחד. מותר להם או לא? סתם, אם יש רק על צד אחד, שבואו נסגור את זה פה, וכו' וכאלה, אז הוא אומר שמותר. למה? כי בדבר מצווה מותר לדיין או לכל אחד אחר להגזים כדי שיגיעו לשלום. כך הוא אומר, כדי לעשות פשרה. הוא מביא במסכת זוכה בדף למדלת ששמואל אמר למוכרי ההדסים, כן? הוא אמר להם, תשבו את המקח של כל ההדסים, אל תבקשו מהמחיר גבוה על ההדסים שהכל משולש. אם אתם עושים את זה, כן, אז אני אדרוש כמו רבי טרפון, שגם הדס כתום הוא כשר בדיעבד.
כן,
הרבה. איך מותר להם עליהם שתעשה דבר כזה? למה? כי דבר מצווה מותר ללחוץ שיהיה פשרה.
אבל אתה יכול לעשות כמו רבי טרפון?
לא, אין עליך כמו רבי טרפון.
אבל עושה, מה אומר?
לא, כנראה שהלך היא לא כמו רבי טרפון. טוב. עד כאן הנושא הזה.
רגע, אבל מה ענייני מצווה? מה שונה ענייני מצווה בין איש לאישה לבין כחורתי שיהיה גט?
הוא אומר שכולם... שמה בין איש ואישה, כן. כן, שיהיה גט, שהעניין ייפטר.
לא רוצה
שיהיה גט,
לפעמים
סבבה,
אנחנו
אומרים...
שיהיה גט. טוב, מכילה, מכילה בלב. מכילה בלב. אוקיי, מכילה בלב. מכילה... יש הרבה פעמים מישהו אומר לך, תשמע, אני לא יודע, מחלתי לו בלב, לא מחלתי לו בלב.
זה נרבים, זה נרבים.
אם אדם אומר, אם אדם אומר, מחלתי, מחול, 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 נגמר הסיפור. מה קורה אם מישהו מחל בלב?
בלי קשר לפשרה.
בלי קשר, התקדמנו, זהו, פשרה.
עכשיו מכילה.
עוד נושאים בסימן הזה. אז מכילה בלב, יש, אני חושב שזה ירושלמי, ככה תקעת הכל לי בראש, זה ירושלמי, לגבי אלמנה, שאתה יודעים, אלמנה, כל עוד היא לא טבעה את הכתובה שלה.
25 שנה, לא?
יפה, כתוב בירושלמי, שאחרי 25 שנה, אם היא לא טבעה את הכתובה שלה, היא מחלה. איפה שמענו שהיא מחלה? אז למה זה מחילה? נרלקו בזה נימוקי יוסף והרשב"א, נימוקי יוסף אומר, נימוקי יוסף אומר, זה... משהו שתקנה לטובת היורשים, זה מקולה כתובה, זה משהו מקומי פה, כדי להקל על היורשים, תקנו שלא יהיה לה יותר כתובה. אבל הרשב"א אומר, לא, מכילה בלב מועילה, כשאתה לא רואה שיש מעשה שסותר למכילה, מכילה בלב מועילה. כאן יש מקור לכאורה, כבר בראשונים, ברשב"א, שמכילה בלב ומועילה. מי במפורש דיברו על זה? זה מחלוקת קדומה של המהרש"ל והמהרי"ת. המהרש"ל פוסק שמכילה בלב מועילה, והמהרי"ת אומר שהיא לא מועילה. האחרונים הם פסוק כמו המהרי"ת, קצות החושן הידוע שהוא אומר שמכילה בלב היא לא מועילה, דברים שבלב אינן דברים, אלא אם כן, דברים שבליבו הוא בלב כל אדם. אם זה דבר שכולם יודעים, לא צריך שתגיד את זה אפילו, כולם מבינים שמחלת, בזה מכילה בלב מכילה, אבל ב-99% מהדברים, מכילה בלב היא לא מועילה.
הוא מסביר גם את הרשב"א בזה, בדין האלמנה, שזה דברים שכולם יודעים.
כן, בדיוק, יפה מאוד. עכשיו, מה החקירה פה? בא עם רי בינה ואומר שיש מחלוקת ראשונים אחרת, מה זה מהות המכילה. הרדווה אומר, מה זה מכילה? שאני מוכר לך, אני מקנה. זה פעולה של הקנאה. אם מכילה זה פעולה של הקנאה, לא מועיל בלב. והתוספות אומר שזה לא הקנאה, אלא זה סילוק שעבוד. כאילו, יש להקנות כן. לך, ויש להסתלק.
כן.
אם אני רק צריך להסתלק, אז מכילה בלב ומועילה, כי זה עניין הסכמי. אבל אם צריך פעולה של הקנאה, זאת אומרת שאני מוכר למישהו על חוב, אני מקנה לו את החוב.
מעודד.
אז לכאורה, מכילה בלב היא לא מועילה, כי אתה לא יכול לעשות פעולה של הקנאה בלב.
וגם מצד הדברים שבלב אינה דברים, כי הלב, כי זה לא מוחלט אף פעם בלב, שאתה מחליט משהו באמת.
יש שאלה, לא אדם החליט בלב והתחרט, זו השאלה.
כן, לא, אני אומר, זה לא מוחלט. ההחלטה היא לא מוחלטת לעולם, שאתה לא מוציא את הדברים בפה.
החלטת,
גם עניינים כאלה בנדרים, לא באותו סוגיה בצדקה. אם באדם קיבל בליבו את הצדקה, יש איזה שום.
נכון, זה אותו דבר. מדיב לב או לא, כתוב על החוק.
לפי הרימה הוא חייב.
לא, זה מחלוקת, נכון. הרימה מביא שתי הדעות שם, על הפסוק כתוב, נדיב לב או לא, מפה לומדים, אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר, עם דברים שבאים דברים. האם אדם שנדר בלב, רצית לשאול משהו?
לא, למה אני חוזר לי בלב הרב חוץ נגיד שזה
לא יחור? לא, אני אומר אם אדם קיבל בלב, ואני אומר שמכילה בלב מכילה, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, כן. עכשיו, הרב עובד יש לו תשובה ביביע עומר בחלק סימן א', ששם הוא נשאל, היה שם, לא, רגע, זה לא זה, זה יביע עומר אחר, אני חושב, הוא... מה זה היה שמה? לא זוכר, זה הלוואה שמישהו התלבט, לא זוכר. בקיצור, העניין זה שאדם הלווה כסף, אחרי זה אני לא זוכר, מחלתי לו, לא מחלתי לו, כן? אז אחרי כל חקירה שהבאנו שמה שמקובל לפסוק, שמכילה בלב היא לא מועילה, אז גם יש פה ספק בכלל על המכילה. הוא חייב לך? ב-100% היה הלוואה, יש חזקת חיוב על הלווה. אתה עכשיו נמצא בספק אם מחלת לו או לא. אז קודם כל אתה יכול להגיד קימלי, כמו המערית שמכילה בלב היא לא, היא לא. חוץ מזה שגם ממילא מה שמקובל לפסוק זה כמו המערית, אז לכן, זה לגבי מכילה בלב וזה מופיע פה בסימן שלנו.
יש
איזו
סוגיה אחרת יותר מורחבת כאילו, שזה...
אמרתי בקיצור את הכל.
לא, אבל יש שמישהו
על
המשך,
בקומות של... לא, אין. על זה.
לגבי מכילה אין עוד...
לא נראה לי. מכילה זה פה, זה הסימן. סימן נ' סימן נ' ב'.
וואלה.
היה סיפור של זוג שהגיעו לבית הדין, והגיעו להסכם, התווכחו ויכוחים, הגיעו בסוף להסכם של גירושין. הסכם מורכב, כן? ובהסכם הזה ויתרה על המזונות שלה, תמורה שהוא ייתן לה כמה דברים. וגם היא ויתרה על דברים, היא ויתרה על דברים, הוא ויתר על דברים. טוב, יצאו מבית הדין, אחרי כמה ימים שולח עורך דין שלה, כן? אני לא מסכים. מה שאם אני לא מסכים, היא רוצה את המזונות, היא לא מסכימה. היא מחלה כבר.
נסגר הדין כבר? נסגר היה פסק?
הם שבאים לבית הדין עם הסכם חתום בין בני הזוג, בית הדין מאשר אותו.
הוא היה חתום כבר?
הם חתמו שניהם.
חתמו כבר.
כן. אז לכאורה נגמר הסיפור. מה? מכילה? לא צריכה קניין. כן? כן. בר עובדיה בתשיבה ביביע עומר ואומר, לא נכון. הוא מגיע למזונות. מה הנימוקים שלו? כל מה שכתוב עשינו בסימן, שמכילה לא צריכה קניין, זה מכילה רגילה. אבל מכילה על תנאי צריכה קניין.
מה זה מכילה?
היא אמרה, אני מוכלת לך בתנאי, מה? שתבטל את התיק, את הרישום הפלילי של תלונת הנגדי במשטרה, שאתה תעשה ככה וככה, שאתה... היא עשתה מכילה על תנאי. אז אפילו, עכשיו הוא עוד לא הספיק לקיים את התנאים, שימו לב, הוא עוד לא הספיק לקיים את התנאים.
זה הפתש.
הוא מצידו אומר, כן, הוא מצידו אומר, אני מוכן לקיים את התנאים. רגע, אדוני, עצם זה שהמכילה הייתה עם תנאי, כל עוד לא עליה קניין, אפשר לבטל אותה. זה דבר חשוב שצריך...
אם הוא לא, אם הוא קיים כבר את התנאי.
אז נגמר. כן.
זה הפתש, הפתש אומר את זה מפורט.
יפה. דבר שני, דבר שני, מה קורה, האם אפשר להגדיר את המקרה הזה כמכילה או להגדיר את המקרה הזה כפשרה? אומר הרב עובדיה, זה לא נקרא מכילה, זה נקרא מקרה של פשרה. היא ויתרה על חלק, הוא ויתר על חלק. פשרה, מכילה, לא צריכה קניין. פשרה, צריכה קניין. ולא היה שם קניין.
כאילו שכל אחד מחד זה נחשב כמו פשרה?
שטר,
אז מה, לא? לא. שטר זה לא קניין, לא, הם לא עשו קניין.
למה? יש שטר כמו קניין.
לא, 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 הם לא עשו קניין, לא, לא. שטר, במקרים מסוימים, במקרים מסוימים. במקרים מסוימים הם כתבו, כן, לשון של מכילה בשטר או משהו, זה עושה אותו קניין. אבל סתם ככה זה לא... מה הם עשו בשטר? הם רק הם כתבו את הסיכון דברים.
זיכרון דברים.
כתבו את הזיכרון דברים.
למה לא עשו קניין סתם? לא אמורים,
לא עשו קניין. טוב, הוא מביא שם עוד כמה נימוקים שאין זמן, רק הערה אחת שיש לי שם על היבי העומר הזה, על היבי העומר הזה, שהבית דין האזורי פסקו, גם ככה הם פסקו שיכולה לתבוע את המזונות, מה היה הנימוק שלהם? הם אמרו, המזונות שהוא חייב זה חובה ודאית, יש לו חזקת חיוב, ויש פה ספק מכילה. אין ספק, מוציא מדי ודאי.
למה ספק אם אחר?
ספק מכילה. לא, כי אם המכילה היא תופסת או לא, בכל מיני סיבות. אז הם אומרים, יש לך חזקת חיוב שאתה חייב, אתה כבר חייב, אתה עכשיו אומר, אולי אני פטור, יש לנו ספק בהלכה, אולי המכילה תפסה או לא, מה עושים במקום ספק? מי המוחזק? היא מוחזקת, שהוא חייב למזונות. הרב עובדיה לא מסכים איתם, הוא דוחה אותם, הוא אומר, כן, מה תועיל חזקת חיוב דמעיקרא? ועלו הלכה רווחת בידינו, שאין הולכים בממון אחר הרוב, וכל שכן שאין הלכת בממון אחר החזקה, דרובה וחזקה, רובה עדיפה. מה רוצה הרב עובדיה? הרב עובדיה אומר, הרי זה שהוא חייב לה, זה חזקה. חזקה ורובה...
רובה עדיף.
רובה עדיף, ואפילו רוב לא מוציא בממונות, כי הם מוציאים בחבור עליו הראייה. אז מה בית הדין האזורי הזה כתבו, כן, שבגלל שיש לה חזקת חיוב, אז הוא מספק, לא יכול... לא יכול להיפטר. ואני לא מבין אותו, הרי זה שולחן ערוך, וזה פשוט שאדם שילווה כסף, כן? ועכשיו השני אומר לו, תשמע, הלוות לי, אבל אני לא יודע אם פרעתי לך או לא פרעתי לך.
זה חזקה מול ספק.
נכון? אז מה כתוב שמה? איני יודע אם פרעתי לך, אני בספק, מה הדין?
חייב. משולם.
למה חייב? לא, אין פה שבועה.
לא משולם.
לא, זה איני יודע אם פרעתי לך חייב. שימו לב, אם מישהו אומר, אלוויתי לך, והשני אומר, אני לא יודע אם אלווית לי. אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע אם אלווית לי, זה נקרא, זה אני פטור, למה? אני לא יודע בכלל אם התחייבתי לך. אבל אם אני אומר, נכון, אלווית לי. אבל אני לא יודע אם פרעתי לך או לא. איני יודע אם פרעתי לך, מה הדין? חייב. ולמה חייב? מסבירים האחרונים, יש לך חזקת חיוב. אתה מספק, לא יכול להיפטר מחזקת חיוב. פה זה אותו דבר. הבעל חייב לה במזונות, זה מה שבדין האזורי אומרים. הבעל חייב לה מזונות, ועכשיו הבעל יש לו ספק. אמנם זה לא ספק של הזיכרון שלו, זה ספק אחר, זה ספק מצד ההלכה, מצד הדיינים, לא יודע מה. אבל החזקת חיוב זה אותה חזקה. אז למה, איך הרב עובדיה אומר שזה חזקה דמעיקרא שלא מוציא ממון? לא זכיתי להבין את הדבר הזה. לא יודע מה הרב עובדיה אומר שם. אני, ודאי שמה שהוא כותב זה טענות נכונות, רק לא זכיתי להבין, מכילה שהם נעיר עיניי, למה הוא דחה את בית הדין האזורי בטענה הזו?
הרב.
כן.
אז לפני תשובה משמע ממנו שהתנאי שאומר פה, זה כאילו, הוא אמר לו, דור בחיי ראשך וייפטר.
כן.
והוא עדיין לא נדע.
נכון. גם פה היא עדיין לא עשתה את התנאים.
לא, שם.
הבעל, הבעל עדיין לא עשתה את התנאים.
לא, היא לא הצנתה את ההסכם אם הוא ישלם. מה היה שם? זה היה שם הסכם, פרטים לפה, פרטים לשם, לא?
שם הם יצאו מבין, שם היה דור, זאת אומרת, אני מסכימה שבמקום שבועה, תעשה עם הראש ששדים שואלים אותך, כן? סליחה, דור, דור בחיי הראשך, זה משהו במקום שבועה, נכון?
לא, במקרה של האישה, של הרבדיה, מה קרה? איך זה היה שם?
מה היה שם? מה שהיה שם, זה שהם הגיעו להסכם, הם הביאו להסכם בית הדין, עשו כל אחד ויתורים, וכתבו על הכתב מה היה, וזהו, ועשו פסק דין על זה.
זה נקרא תנאי? פשוט ויתרתי עניין על זה, והוא ויתר על
זה. אז זה הרב עדיה אומר, זה לא נקרא מכילה, זה נקרא פשרה. ופשרה צריכה קניין. ולמה פשרה צריכה קניין? כי שני הצדדים מוותרים. שימו לב, נסביר לכם רגע, זה חשוב לי. מכילה לא צריכה קניין, כי אני לא צריך לעשות כלום. למה? כי אני רק אני מוותר, נכון?
מסתלק.
אני מסתלק. פשרה צריכה קניין, כי צד אחד נותן משהו לא חייב. אז בגלל זה צריך פעולה של קניין, כי בפשרה זה לא רק, וואלה, אני מוכל, אני מסתלק.
ושונים, שונים שאומרים ששתי הצדדים צריכים קניין,
ושונים אומרים שרק צד אחד, בסדר.
אם אני אומר שרק הצד אחד, אז זה לא צריך
קניין. אם אתה אומר שרק הצד של הנותן.
רק שנותן, פה אין צד
נותן. בסדר, בסיפור ההוא אף אחד לא עשה, בסיפור...
כל אחד צריך להקנות משהו.
בסיפור פה, שניהם היו צריכים להקנות, ובכל מקרה אף אחד לא עשה קניין. הרב עובדיה אומר, פשרה, צריכה קניין. לא היה קניין, יכולים לחזור בהם.
אבל הרב אמר עוד תם, הרב אמר שגיין תגיד שזה נחשב מכילה, זה לא נחשב, כי יש עוד תנאים שצריכים להתמלא.
כן, זה עוד משהו, נכון, כי לא קיימו את התנאים, נכון. ויש פה איזה כמה סיבות, רק הרחבנו טיפה בעניין הזה של מכילה, כדי שנדע שזה תלוי. טוב, יש עוד נושא שלבני משורת הדין שלא הספקתי, אולי נספיק אותו פעם אחרת. אורך הדנה לעולם, אמן ואמן. עכשיו,
חזק וברוך.
עכשיו, אם אפשר איזה כמה דקות לדבר, תעצור את זה.
הרב, יש עוד איזה סיפור מנתניה, משהו אחרי הקלטה.
יש לי עוד הקלטה.